שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 281, המלחמה על האוקיינוס האטלנטי, צוללות גרמניות במלחמת העולם השנייה, שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות Enterprise. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. באחד בספטמבר השנה 2019 נציין 80 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. אם לשפוט לפי ההצלחה של הפרק שתשמעו מיד, הזמן שחלף מאז המלחמה לא הפחית ולו במעט מעוצמת ההתעניינות של רבים מאיתנו במלחמה האדירה היא. הפרק עלה לאוויר לראשונה בינואר 2014, והוא אחד המואזנים ביותר של עושים היסטוריה מאז ומעולם. בעקבות השידור הראשון, קיבלתי מהמאזינים המון תוספות, אנקדוטות מעניינות ותיקונים. בסוף הפרק אחזור אליכם עם חלק מאותן תוספות ותיקונים. האזנה נעימה. מלחמת העולם השנייה תפסה את הצי הגרמני לא מוכן.
פולנד. September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II.
כשהחליט היטלר לפלוש לפולין בשנת 1939, היו לצי הגרמני כ-24 ספינות מלחמה בלבד, תוצאת המגבלות שהוטלו על גרמניה במסגרת הסכמי הקנייה של מלחמת העולם הראשונה.
Poland and the world learned the meaning of a grim new word. Blitzkrieg.
לבריטניה, אימפריה חובקת עולם שהייתה יריבתה הראשית של גרמניה בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה, היה את הצי הגדול ביותר בעולם, למעלה מ-300 ספינות ונמלים בכמעט כל פינה בכדור הארץ. אף על פי כן, הצי הגרמני הקטן והחלש הצליח להנחית מכה כואבת מאוד לבריטים במהלך המלחמה ובדיוק בבטן הרכה שלהם. המטרה העיקרית של הלוחמה הימית, בכל התקופות, גם בימינו, היא לשלוט על דרכי המסחר בים. רובם המוחלט של הדלקים, חומרי הגלם והמוצרים התעשייתיים שכל מדינה זקוקה להם, מובלים בים על גבי ספינות סוחר. הגרמנים היו קרובים מאוד לנתק את האיים הבריטים ממקורות אספקת הדלק וחומרי הגלם שלהם. מי שהייתה אחראית להצלחה הזו היא שייטת הצוללות הגרמניות, ה-Unterseeboots, או U-Boots באנגלית. המערכה הימית הקשה שניהלו הבריטים ובעלות בריתם, בעיקר האמריקנים והקנדים, כנגד הצוללות הגרמניות, מערכה שמכונה לרוב הקרב על האוקיינוס האטלנטי, היא דוגמה לחשיבות הרבה שהייתה לטכנולוגיה ולמדע על התוצאות הסופיות של המלחמה הגדולה. בפרק זה נספר את סיפורן של הצוללות הגרמניות וכיצד השפיעו מהנדסים ומדענים משני צידי המתרס על מהלך הקרבות. קארל דוניץ התגייס לצי הפרוסי בשנת 1910 ולחם במלחמת העולם הראשונה כקצין על סיפונה של ספינת קרב בים השחור. כשהושבתה הספינה לצורך תיקונים, הוצב דוניץ בחוף כמפקדו של שדה תעופה זעיר באזור טורקיה. הפיקוד על השדה הקטן שיימם את דוניץ חדור המוטיבציה, והוא התנדב לשרת בשייטת הצוללות. ב-1918 זכה לראשונה לפקד על צוללת משלו, אבל לא לזמן רב. ספינה בריטית הביאה את הצוללת שלו כעבור חודש אחד בלבד, ודוניץ נלקח בשבי. לאחר המלחמה חזר קרל דוניץ לגרמניה ולשירות הצבאי. הוא טיפס במעלה סולם הדרגות, וב-1939 היה מפקדה של שייטת הצוללות. בדומה לשאר הצי, גם מצבה של זו לא היה מזהיר, שכן הסכמי הקנייה אסרו על הגרמנים להחזיק כלל בצוללות. למרות שהצי המשיך לפתח את הטכנולוגיות הרלוונטיות לאורך השנים במסווה של מחקרים אקדמיים או שיתופי פעולה עם מדינות זרות, עם פרוץ הקרבות היו לדוניץ רק 57 צוללות, ופחות מחצי מהן היו קשירות להפלגה. נוסף על כך, כמעט אף אחד בגרמניה ובבריטניה לא האמין שצוללות יכולות לשחק תפקיד משמעותי במערכה הימית משתי סיבות. הראשונה הייתה הניסיון שנצבר במלחמת העולם הראשונה יותר מ-20 שנה קודם לכן. במחצית הראשונה של המלחמה עוד הצליחו צוללות גרמניות לפגוע בספינות קרב בריטיות ובספינות סוחר שהובילו ציוד וחומרי גלם, אבל מהרגע שהחלו הבריטים לארגן את ספינות הסוחר כך שיינו בשיירות במקום כל ספינה לעצמה, ירדה יעילותן של הצוללות במידה ניכרת. ספינת סוחר בודדה היא טרף קל לצוללת, אבל שיירה צפופה שמלווה בספינות קרב חמושות היא אגוז קשה הרבה יותר לפיצוח. הגרמנים איבדו 178 צוללות במלחמת העולם הראשונה, יותר ממחצית השייטת כולה, ולא הצליחו לפגוע בקווי ההספקה הבריטים במידה ניכרת. הסיבה השנייה הייתה טכנולוגיה חדשה שפיתחו הבריטים בתקופה שבין המלחמות, הסונאר או ASDIC כפי שכונה אז. הסונאר הוא אמצעי גילוי שמאפשר לספינה לגלות צוללת מתחת למים על ידי שידור של גל קול והאזנה להדים החוזרים מהמעטפת המתחתית של הצוללת. הסונאר ביטל את היתרון הגדול ביותר של הצוללת, חשאיותה, ובכך הוא יהיה להפוך אותה ללא רלוונטית. אבל כאמור, בפרוץ המלחמה, היה צי ספינות השטח הגרמני כל כך נחות ביחס לצי הבריטי, עד שלא הצליח לפרוץ את המצור הימי שהטילו הבריטים על נמליו. לוחמה באמצעות צוללות הייתה למעשה האפשרות היחידה שעמדה לרשות הגרמנים. אם הנחיתות המספרית לא הייתה צרה גדולה מספיק, בצוללות גם התגלו בעיות טכנולוגיות לא פשוטות. מספר פעמים בחודשים הראשונים של המלחמה נתקלו צוללות גרמניות בספינות בריטיות ותקפו אותן בהפתעה, רק כדי לגלות למרבה הרזבתן שאף אחד מהטורפדות שלהם לא פעל כמצופה. חלק מהטורפדות חלפו מתחת לגחון המטרה, ואילו אחרים פגעו בדופן אבל לא התפוצצו. רק לאחר תחקיר עמוק וממושך הצליחו המהנדסים לגלות את הסיבה לתקלה ולפתור אותה, רגישות יתר של מרומי הטורפדות ללחץ גבוה, אבל לא לפני שמספר קצינים במדור בקרת האיכות של הצי הועמדו למשפט והושלחו לכלא. התקלות והנחיתות המספרית הביאו לכך שבחודשים הראשונים של המלחמה לא היו לצוללות הגרמניות השפעה מהותית על הסחר באוקיינוס האטלנטי, ומספר הספינות החדשות שהכניסו הבריטים לשירות פעיל בכל חודש עלה בהרבה על מספר הספינות שהצליחו הגרמנים להטביע. נקודת המפנה התרחשה ביוני 1940 כשכבשה גרמניה את צרפת. עד אותו הרגע נאלצו הצוללות הגרמניות לצאת לים מנמלים בים הצפוני ולעשות דרך ארוכה ומסוכנת עד שהגיעו לאוקיינוס האטלנטי עצמו, זירת הקרבות. כיבוש צרפת העמיד לרשות הצי הנאצי נמלים לאורך חופיה של מפרץ ביסקאיה, גוף מים רחב ידיים שנפתח הישר אל האוקיינוס האטלנטי. לצוללות הגרמניות היה כעת די דלק כדי לשהות תקופות ארוכות במים. לקרל דוניץ, מפקד השייטת, ניתנה עכשיו הזדמנות להוכיח לעמיתיו בצי הגרמני שאנשיו מסוגלים להפוך את הקערה על פיה ולהתמודד כנגד השיירות החמושות שהפעילו הבריטים טוב יותר משעשו כן במלחמת העולם הראשונה. הטקטיקה שעליה שם דוניץ את יהבו הייתה טקטיקה המכונה להקות זאבים. הגרמנים ניסו את שיטת להקות הזאבים עוד במלחמת העולם הראשונה. כמה וכמה צוללות היו מתכנסות סביב שיירת ספינות הסוחר ותוקפות אותה יחד בו זמנית. ההתקפה המתואמת הייתה מכניסה את השיירה ואת ספינות הליווי החמושות לפרק לפאניקה ולבלבול, כשמכל עבר הומטרו על הספינות מטחי טורפדות קטלניים. הרעיון היה מוצלח, אבל רק בתיאוריה. בפועל, התקפה בשיטת להקות הזאבים דרשה תיאום מדוקדק בין הצוללות כדי שלא יפריעו זו לזו בזמן הלחימה. מפקדי הצוללות בשטח היו עסוקים מדי בתפעול כלי השייט שלהם, כך שהאחריות על ניצוח התזמורת במרכאות וריכוז נכון של המאמץ המלחמתי נפלה על כתפיו של מפקד שישב בחוף וראה את התמונה הטקטית כולה. טכנולוגיית הקשר האלחוטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה לא הייתה מפותחת מספיק כדי לספק תקשורת אמינה בטווחים כה גדולים, והתקפות להקות הזאבים לא צלחו. קארל דוניץ האמין שהטכנולוגיה המתקדמת שהייתה ברשותו שינתה את כללי המשחק. לצוללות היו כעת מכשירי קשר טובים וחזקים יותר משהיו להם במלחמה הקודמת, ואנטנות שהוצבו בחופי צרפת אפשרו למפקדים בחוף ליצור קשר עם הכוחות שבים. נוסף על כך, לרשות הצי הגרמני עמד מכשיר הצפנה רב עוצמה בשם אניגמה. מבחינה חיצונית, האניגמה נראתה כמו מכונת כתיבה, שורות של מקשים וכפתורים מכניים. אבל בויטנה היא הכילה מערכת מורכבת לאין שיעור של דיסקות וגלגלי שיניים שהפכה את המילים המוקלדות לצופן שנחשב באותה תקופה לבלתי שביר. כל אלה נתנו בידיו של דוניץ את ההזדמנות ליישם את טקטיקת להקות הזאבים כמו שצריך.
In October 1918 I was captain of a submarine in the Mediterranean near Malta. In a dark night, I met a British convoy with cruisers and destroyers. And I attacked and I sank a ship. But the chance would have been very much greater if there had been a lot of submarines. That's why the idea of a wolf pack to put the submarines together that they could attack together was very impressive. And that's why in all the years from 1918 until the years 1935, where we had the first submarines again in the German Navy, I never had forgotten this idea.
בתוך פחות מחודש מאז כיבוש צרפת, השתנה מצב העניינים באוקיינוס האטלנטי מקצה לקצה. צוללת גרמנית שזיהתה שיירה בריטית הייתה מעבירה הודעה מוצפנת אל הפיקוד בחוף, וזה היה מנחה את כל הצוללות שבאזור להקים מערב מתוכנן על נתיב ההפלגה. על פי הוראה מהחוף תקפו הצוללות את השיירה וזרעו הרס וחורבן. במספר מקרים הצליחו להקות הזאבים להטביע שליש ואפילו מחצית מכל הספינות שבשיירה. הנזקים בלוחמה ימית נמדדים לרוב בטונות, משקלן הכולל של הספינות שהצליח צד אחד להטביע לצד השני. אם עד לכיבוש צרפת הצליחו הגרמנים להטביע בכל חודש ספינות בריטיות במשקל של כ-80 אלף טון בממוצע, הרי שהחל מיולי 1940 זינקה הכמות ל-230 אלף טון ויותר. ההצלחה הגרמנית חשפה את הצי הבריטי במערומיו. הבריטים היו משוכנעים שהגרמנים לא יעזו להפעיל כנגדם לוחמת צוללות לאחר התבוסה במלחמת העולם הראשונה, והם לא התכוננו כמו שצריך. ב-1935, 4 שנים לפני פרוץ המלחמה, היו רק 11 קצינים מתוך למעלה מ-1,000 בצי הבריטי כולו שהתמחו בלוחמה כנגד צוללות. גם הסונר, הטכנולוגיה המהפכנית שהבריטים היו בטוחים שתכריע את הקף, התבררה כבלוף אחד גדול, כפי שהגדיר זאת ראש המודיעין הימי הבריטי. הסונר היה יעיל רק כנגד צוללות במהלך צלילה. כשהצוללת הייתה על פני המים, החזרי הקול היו משובשים עד כדי כך שלא היה אפשר לגלות אותה, אלא מטווח קצר בלבד. למזלם של הגרמנים, הצוללות שלהם הותאמו באופן מושלם להפלגה מעל המים. גוף הצוללת היה כאור כמו זה של ספינה רגילה ולא אליפטי ומעוגל כמו זה של צוללת מודרנית. הסיבה לכך היא שבניגוד לצוללת מודרנית, יובוט טיפוסית בילתה את מרבית זמנה מעל המים וצללה רק כשנאלצה לחמוק מאויביה. הגוף הכאור, כמו צורה של אמבט, יציב יותר ומטלטל פחות על הגלים מאשר מבנה מעוגל. מפקדי הצוללות הגרמנים הקפידו לפעול מעל פני הים בחסות חשכת הלילה, וכך הצליחו לתקוף את הבריטים פעם אחר פעם בהפתעה גמורה. צוותי הצוללות המרוצים כינו את החודשים שלאחר כיבוש צרפת בשם התקופה השמחה. גם הפיקוד הנאצי היה מאושר מהצלחתה הבלתי צפויה של שייטת הצוללות. היטלר הורה להגביר לאלתר את קצב ייצור הצוללות במספנות, קארל דוניץ הפך לאחד הקצינים המוערכים ביותר בצבא, ובהמשך המלחמה מונה למפקד הצי כולו. תרמה לכך גם העובדה שדוניץ היה בעצמו אנטישמי מובהק ותומך נלהב בהיטלר ובתנועה הנאצית. ולא רק הוא, רבים מהחיילים ומהקצונה הבחירה בצי היו בעלי נטיות ימניות קיצוניות וקיבלו את עלייתו של היטלר לשלטון בזרועות פתוחות. הציבור הגרמני העריץ את צוותי הצוללות וקל להבין מדוע. הצוללנים ייצגו את הערכים והאידיאלים שהגרמנים ביקשו למצוא בעצמם. פטריוטיות, אחדות, אומץ לב ועליונות טכנולוגית. תנאי המחיה בצוללות הצפופות והקלסטופוביות, 50 איש שחיים בחלל שגודלו כ3 קרונות רכבת, היו קשים גם בשגרה, ועל כך יש להוסיף את הסכנה האדירה שאליה השליחו את עצמם הצוללנים שבוע אחר שבוע. מלחמה כנגד הצי הבריטי רב העוצמה, וגם כנגד הסערות העזות של האוקיינוס האטלנטי. אפילו משימות פשוטות כמו הורדת המים באסלה היו בעלות פוטנציאל קטלני בצוללת. לפחות צוללת אחת טבעה כשאחד המלאכים שגה בתפעול מערכת הדחת המים באסלה ומי ים הציפו את המצברים. מפקדי הצוללות זכו למעמד גבוה אף יותר בעיני הציבור. מפקד הצוללת, מתוקף העובדה שהוא היחיד שהביט דרך הפריסקופ בזמן הקרב, היה האחראי הבלעדי על שלום הצוללת והצלחתה. מפקדים נועזים וחסרי חטא הפכו לסלבריטאים נערצים, כמו טייסים מצליחים, וצוותים בחופשה זכו לפינוקים מיוחדים, כמו ארוחות משובחות, מסיבות ריקודים, וכן, גם יחס מועדף מבנות המין היפה. הבריטים היו בלחץ. להקות הזאבים היכו בשיירות האספקה פעם אחר פעם ואימו לנתק את בריטניה ממושבותיה מעבר לים, מקור עוצמתה. האמריקנים עדיין לא הכריזו מלחמה על גרמניה בשלב הזה, ואפילו הצי הבריטי הגדול התקשה להעניק הגנה נאותה לשיירות על פני המרחבים האדירים של האוקיינוס האטלנטי. בצר להם, פנו הבריטים אל קנדה וביקשו את עזרתה בהגנה על השיירות באגן המערבי של האוקיינוס האטלנטי. קנדה, מושבה בריטית בעבר וחברה בחבר העמים הבריטי, הייתה בעלת בריתה הטבעית של בריטניה והצטרפה למלחמה מיד בראשיתה. אבל הייתה רק בעיה אחת. לקנדים לא היה צי. אם לדייק, קנדה החזיקה 6 משחטות, אבל אלה צורפו אל הצי הבריטי מיד עם פתיחת הקרבות. במילים אחרות, כל קנדי שידע איך להשיט ספינת מלחמה, כבר היה בצידו האחר של האוקיינוס. המפעלים הקנדים החלו בונים ספינות חדשות במלוא המרץ, אבל לצי לא היה כמעט אף אחד שידע איך להפעיל אותן. מתנדבים מכל שכבות החברה התגייסו לצי. בחלק גדול מהספינות החדשות היו רק 5 או 4 מלאכים ששירתו בים, רובם בצי הסוחר, ו-40 חיילים שמעולם לא הפליגו. המדריכים בבתי הספר לימאות הרימו ידיים. גם חניכים שכשלו בכל המבחנים צורפו לספינות המבצעיות מתוקף העיקרון שטוב חניך שנכשל בקורס מחניך שלא עשה קורס בכלל. מצבת כוח האדם של הצי הקנדי גדלה מ-1,800 לוחמים בתחילת המלחמה לכמעט 100,000, בתוך פחות משנה וחצי. זהו גידול של פי 50. לשם השוואה, הצי האמריקני גדל רק פי 20 במהלך המלחמה כולה. לגידול הבלתי מתוכנן הייתה השפעה כמובן על ביצועיהן של הספינות בים. קצין קנדי סיפר בסיכרונותיו כי, ציטוט, רוב הספינות החדשות בתחילת המלחמה לא היו כשירות בכל רמה שהיא. כמה מהספינות בקושי היו מסוגלות לצאת לים, ואם כבר יצאו לים, היה להן מזל גדול אם בכלל הצליחו למצוא את דרכן בחזרה לנמל. סוף ציטוט. אנקדוטה מפורסמת מספרת על קצין בכיר שצפה בספינה חדשה מבצעת תמרון מחפיר במיוחד, ושלח הודעה זוהמת אל מפקדה. מה אתה עושה לכל הרוחות? התשובה הייתה, בעיקר לומד. המלאכים הטירונים הושלחו לשירות בתנאים קשים מאוד. לממשלת קנדה לא היה כסף לבנות משחטות גדולות, ולכן היא אישרה לבנות ספינות בשם קורבטה, שהיו למעשה גרסה משופרת של ספינת דג לוויתנים. הקורבטות הקטנות, רק 60 מטר אורכן, התלטלו בגלים הגבוהים של הצפון אטלנטי כמו קליפות אגוז, ואנשי הצוות סבלו ממחלות ים עזות במיוחד. מהירות הקורבטות הייתה נמוכה מזו של המשחטות הגדולות, והחימוש שברשותן היה מצומצם ומיושן, ומולן ניצבו צוללות גרמניות שצוותיהן היו משופשפים ועתירי ניסיון. אפשר להגיד הרבה דברים על הקנדים. אפשר להגיד עליהם שהיה להם את הפוטנציאל לקבל את התרבות הבריטית, המטבח הצרפתי והטכנולוגיה האמריקנית, ובמקום זאת הם לקחו את התרבות האמריקנית, המטבח הבריטי והטכנולוגיה הצרפתית. אפשר להגיד על קנדה שיש לה רק שלוש עונות, כמעט חורף, חורף ועדיין חורף. אפשר להגיד על הקיץ הקנדי שהוא היום הכי נעים בשנה, אבל תגידו מה שתגידו על הקנדים, הם לא מרימים ידיים בקלות. בין השנים 1941 ו-1943 נסע הצי הקנדי בחלק ניכר מהמאמץ המלחמתי בקרב על האוקיינוס האטלנטי. הקנדים ליוו כ-35% מהשיירות, אבל השתתפו באופן פעיל בלמעלה מחצי מהקרבות בים. קורבטות קנדיות הביאו כמעט 50 צוללות גרמניות ושילמו בעצמן מחיר יקר בתמורה. הקנדים לא מקבלים בדרך כלל הרבה קרדיט על הישגיהם במלחמה. אחרי הכל, הבריטים והאמריקנים התייחסו אליהם כאל חבורה של חובבנים בלתי ממושמעים. אבל במבט לאחור, הצי הקנדי מילא תפקיד חשוב מעין כמותו בקרב על האטלנטי, ועשה זאת מתנאי פתיחה גרועים במיוחד. אין תחליף לאומץ לב ולנחישות, אבל גם המזל משחק תפקיד במלחמות. ב-27 באפריל 1941 שיחק המזל לטובת הבריטים וסייע להטות את הכף בחזרה לטובתם. באותו היום הותקפה שיירה בצפון האוקיינוס, מזרחית לגרינלנד, על ידי צוללת בשם U-110. ההתקפה הייתה מוצלחת ו-U-110 הטביע שלוש ספינות סוחר. לרוע המזלה של הצוללת, שתי משחטות שליוו את השיירה הבחינו בה ושעטו לעברה. U-110 צללה אל מתחת לגלים והמשחטות הטילו עליה פצצות עומק. חוויות חומר נפץ שהושלחו מדופן הספינה והתפוצצו מרגע שהגיעו לעומק מוגדר מראש. כדי לפגוע בצוללת באופן שיגרום להטבעתה המיידית, על פצצת עומק להתפוצץ במרחק של מטרים ספורים מדופן הצוללת. פצצות עומק נורות על עיוור, ועל כן הסיכוי לפגיעה כה מדויקת קרוב לאפס. אבל גם לכמעט פגיעה יש פוטנציאל הרסני. ברגע הפיצוץ, הגזים הלוהטים מתפשטים במהירות וגורמים לגל הלם במים. כשהגזים מתקררים, גובר לחץ המים על הלחץ שנוצר בעקבות הפיצוץ, ובועת הגזים קורסת לתוך עצמה. הקריסה הזו גורמת לגל הלם שני חלש יותר. שני גלי ההלם פוגעים בצוללת בזה אחר זה וגורמים למעטפת המתחתית להימתח ולהתכופף חליפות, כמו כפית בידיו של קוסם מיומן. וכמו אצל הקוסם, אם מספיק פצצות עומק מתפוצצות בקרבת הצוללת לאורך זמן, הנזק המצטבר יגרום למתכת להיחלש ולדופן להתבקע. U-110 ספגה מתחים רבים של פצצות עומק ומפקדה החליט שגורלה עבד. הוא הורה לצוות להביא את הצוללת על פני השטח ולנטוש אותה. U-110, כמו צוללות אחרות, נשאה מטען יקר ערך, מכשיר הצפנה מדגם אניגמה. הנהלים במקרה של נטישת הצוללת היו ברורים. על המפקד לוודא שהאניגמה מושמדת בטרם נטישת הצוללת כדי שלא תיפול לידי האויב. במקרה הזה, מפקדה של U-110 היה משוכנע שהצוללת עומדת לטבוע בכל רגע ושהאניגמה תרד עמה אל המצולות. הוא קפץ למים עם שאר הצוות, אבל כעבור מספר דקות, כשראה שהצוללת עדיין צפה ומסרבת לשקוע, הוא הבין את טעותו וניסה לשחות אליה בחזרה. הוא נורא ונהרג בטרם הספיק להגיע אליהם. הבריטים פשטו על הצוללת וגילו את מכונת האניגמה. הפיקוד הבריטי הבין את חשיבות האוצר שנפל לידיו, ודבר לכידת U-110 נשמר בסוד גמור במשך זמן רב, אפילו מפני האמריקנים. מכונת האניגמה הועברה לידי המודיעין הבריטי אל אלן טיורינג ועמיתיו בקבוצת מפצחי הצפנים במתקן בלצ'לי פארק, והם פיצחו בעזרתה את הצופן הגרמני. יירוט תקשורת הצוללות אפשר לבריטים לנווט את השיירות בינות ללהקות הזאבים שערבו להן, ושיעור ההטבעות המוצלחות של הגרמנים ירד במידה ניכרת. זאת בשילוב ספינות קרב רבות שהעבירה ארצות הברית לבריטניה, והניסיון המעשי שצבו הבריטים והקנדים בלוחמה נגד צוללות, הביאו לסופה של התקופה השמחה, והכריחו את אדמירל דוניץ לחשוב מחדש על האסטרטגיה שבחר. בדצמבר 1941 הצטרפה ארצות הברית למלחמה, ודוניץ זיהה הזדמנות פז. הוא הפנה את הצוללות שלו אל חופה המזרחי של ארצות הברית, ואלו תקפו ספינות שנעו צפונה ודרומה במקביל לקו החוף. האמריקנים לא היו מנוסים כמו הבריטים והקנדים בלוחמה נגד צוללות, ולא העריכו את איום הצוללות לאשורו. רק ספינות שנשאו חיילים זכו לליווי והגנה, וספינות סוחר המשיכו להפליג כבודדות. מחיר השגיאה היה כבד. כ-600 ספינות סוחר הודבעו בשבעה חודשים באזור שבין צפון ארצות הברית ועם הקריבים. זו הייתה התקופה השמחה השנייה של הצוללות הגרמניות. כשאימצו האמריקנים את מדיניות השיירות כדי להגן על הסחר באגן המזרחי של האוקיינוס האטלנטי, הפנה דוניץ את תשומת ליבו בחזרה אל מרכז האוקיינוס, וזיהה גם שם הזדמנות מבטיחה. מטוסי תצפית היוו איום משמעותי על הצוללות בשעות היום, והכריחו אותן לפעול בלילה בלבד. אבל במרכז האוקיינוס היה אזור רחב ידיים שאליו לא הגיעו מטוסי הסיור של בעלות הברית, מפאת מגבלת טווח הטיסה של מטוסים שממריאים מהיבשה. באזור הזה כונה Air Gap, פער אווירי, והיה שדה צייד פורה ללהקות הזאבים, שהחל מאוגוסט 1942 היכו בשיירות ללא רחם. לדוניץ היו כעת כ-350 צוללות בשירות פעיל, שתקפו בלהקות של עד 40 צוללות בו זמנית. במקביל, שינוי מסוים שהכניסו הגרמנים במכונות האניגמה שלהם, הביא לכך שהבריטים איבדו את יכולת פיינוח ההצפנה, ולא הרתו עוד את התקשורת שבין הצוללות לחוף. חודש מרץ של 1943 היה החודש המוצלח ביותר שידעה שייטת הצוללות במלחמה כולה. אנשיו של דוניץ הטביעו 120 ספינות של בעלות הברית במחיר של 12 צוללות גרמניות בלבד. אבדות בעלות הברית במרכז האוקיינוס גדלו במידה כזו, עד שזו הייתה הנקודה היחידה במלחמה שבה חששו מנהיגי בריטניה באמת ובתמים מתבוסה. כפי שכתב וינסטון צ'רצ'יל בזיכרונותיו, הדבר היחיד שבאמת הפחיד אותי במהלך המלחמה היה האיום מצידן של הצוללות הגרמניות. ואם כל זה לא היה מספיק, לדוניץ היה קלף נוסף בשרוולו, דגם חדש של צוללת שהיה עתיד לשנות את פני המערכה כולה. הגרמנים הפעילו מספר דגמי צוללות במהלך המלחמה. המרכזי שבהם היה דגם בשם סימן 7, שכונה גם סוס העבודה של השייטת, שכן צוללות מדגם זה נשאו בעיקר העול של הסיורים והתקיפות. צוללות מדגם סימן 7 נחשבו לאמינות ולטובות, אבל היה להם חיסרון בולט, מהירותן. כשהיו מעל המים, נעו הצוללות במהירות של 17 קשרים, כ-30 קמ"ש, מהירות דומה לזו של ספינת קרב ממוצעת. אבל מתחת למים צנחה מהירות ההפלגה המרבית ל-7 קשרים בלבד. העובדה הזו הביאה לכך שאם נתגלתה הצוללת על ידי ספינת אויב וירדה אל מתחת למים, היא לא הייתה מסוגלת לחמוק מהמקום במהירות ועמדה בסיכון גבוה להיפגע מפצצות עומק. הסיבה לאיטיות הזו הייתה מנועי הצוללת. המנוע הראשי היה מנוע דיזל רב עוצמה, אבל כיוון שדיזל זקוק לחמצן כדי לבעור, ניתן היה להפעיל את המנוע רק כשהצוללת הייתה מעל המים. מתחת למים הצוללות נעזרו במנוע חשמלי, אבל המצברים שהזינו את המנוע היו חלשים יחסית, ומכאן איטיות ההפלגה. עוד לפני המלחמה, פנה אל קארל דוניץ מדען בשם פרופסור הלמוט ולטר, וסיפר לו אודות המצאה חדשה שלו. מנוע שמבוסס על דלק במעגל סגור, או במילים אחרות, מנוע שלא זקוק לאוויר כדי לפעול. המפתח להמצאה היה נוזל בשם פרהידרול, שכל מולקולה שלו הכילה שני אטומי מימן ושני אטומי חמצן. מערכת מיוחדת הייתה מפרקת את הפרהידרול למים ולגז של חמצן טהור, והחמצן הזה היה מוזן למנוע הדיזל לשם הבערה. המשמעות הייתה שצוללת המצוידת במנוע של ולטר הייתה מסוגלת לנוע מתחת למים לאורך זמן רב מבלי שתיאלץ להתרומם אל פני הים. כדי לנצל את היכולת הזו באופן מיטבי, תכנן פרופסור ולטר גוף חדש לצוללות. גוף אליפטי דמוי טיפה שניחן בחיכוך נמוך יותר במים ביחס לגוף הקאור של הצללות הקיימות. חישוביו של ולטר הראו ששילוב מנוע רב עוצמה עם חיכוך מופחת עם המים יאפשר לצוללת שלו הפלגה במהירות של כמעט 30 קשרים מתחת למים. דהיינו מהירות גבוהה יותר מכמעט כל כלי שיט שהיה ברשותן של בעלות הברית. העיצוב החדש שהגה ולטר היה כה מוצלח עד שבימים שלאחר המלחמה העתיקו אותו האמריקנים וישמו אותו בהצלחה בצוללות הגרעיניות שלהם. קארל דוניץ התרשם מאוד מהמצאתו של פרופסור ולטר ואישר לו להמשיך ולפתח את הרעיון, אבל בשנתיים הראשונות של המלחמה התנהל תהליך הפיתוח בעצלתיים. על הנייר, מנוע מבוסס פרהידרול היה רעיון מצוין, אבל כשניסו המהנדסים ליישם אותו בפועל, נתקלו בקשיים רבים. למשל, הסתבר שהפרהידרול גורם לקורוזיה מואצת בצינורות של הדלק. זאת ועוד, אם הייתה בצינור פנייה חדה, הלחץ המוגבר שנוצר בנקודת הפנייה גרם להתלקחות ספונטנית של הפרהידרול, תופעה מסוכנת מאוד שחייבה את המהנדסים לתכנן מחדש את כל מערכת הדלק בצוללת. הגרמנים הבינו שידרשו עוד שנים רבות כדי להתגבר על כל הקשיים הטכניים, ובנובמבר 1942 כינס דוניץ את צמרת הפיקוד שלו כדי להחליט לאן מועדות פניה של הצוללת החדשה. התחזיות שהוצגו בכנס לגבי סיומו המשוער של תהליך הפיתוח לא היו מועדדות, ונדמה שהפרויקט כולו נמצא על סף ביטול. אבל שני מהנדסים שנכחו בדיונים העלו רעיון מפתיע ובלתי צפוי. כדי לאפשר לה טווח הפלגה גדול ללא צורך בתדלוק, הכילה הצוללת החדשה שתכנן פרופסור ולטר מכל דלק גדול במיוחד שאמור היה להחזיק את הפרהידרול. שני המהנדסים הציעו לפרק את מכל הדלק ולצייד את הצוללת במנועים רגילים, זאת אומרת מנוע דיזל מבוסס אוויר ומנוע חשמלי. את החלל שנותר לאחר פירוק מכל הפרהידרול הם מילאו במצברים עבור המנוע החשמלי. התוספת המשמעותית של המצברים העניקה כוח רב למנוע החשמלי. מהירות ההפלגה הצפויה מתחת למים הייתה כ-18 קשרים, אומנם לא גבוהה כמו זו שאמור היה לספק המנוע שהציע פרופסור ולטר, אבל עדיין יותר מפי 2 ממהירותן של צוללות סימן 7. והחשוב ביותר, את התכנון המותקן אפשר להשלים בתוך חודשים במקום שנים, כיוון שהמבוסס על מנועים קיימים וטכנולוגיה מוכחת. קארל דוניץ הבין שמדובר בפריצת דרך שעשויה להכריע את המלחמה. צוללות מהירות שכאלה יוכלו לתקוף את מטרתן מטווח קרוב, ואז לצלול ולחמוק בשיא המהירות מהזירה עוד לפני שספינות האויב יספיקו להתארגן לתקיפת נגד. בנוסף, מהירותן הגבוהה של הצוללות תאפשר להן לחסות שטחי סיור נרחבים באוקיינוס ולאתר שיירות רבות יותר. המצור הימי שהטילו הצוללות המשופרות על בריטניה יחנוק את הספקת חומרי הגלם ותעשיות הנשק שלה יעצרו מלכת. כפי שחזו המהנדסים, בתוך 6 חודשים בלבד נסתיים תהליך הפיתוח, וביוני 1943 אישר היטלר את ייצור הצוללות החדשות, סימן 21, או בשמן השני אלקטרובוטס, צוללות חשמליות. בעוד הצוללות החדשות קורמות אור וגידים, החלה כף המלחמה נוטה שוב לטובת בעלות הברית. ב-30 באוקטובר 1942 גילה מטוס סיור בריטי את הצוללת U-559 באגן המזרחי של הים התיכון כ-150 קילומטרים צפונית למצרים. מספר משחטות תקפו את הצוללת, הסבו לה נזק קריטי והכריחו את צוותה לנטוש אותה. בעוד הצוללת הולכת ושוקעת, זינקו אליה שלושה מלאכים בריטים. הם הצליחו לחלץ מתוכה מכונת אניגמה וצפנים סודיים לפני שהצוללת התמלאה במים וטבעה. שניים מתוך שלושת המלאכים הבריטים ירדו עמה אל המצולות. קורבנם לא היה לשווא. בעזרת המכונה והצפנים הצליחו אנשי המודיעין בבלצ'לי פארק לפצח שוב את צופן התקשורת הנאצי, ושיירות ההספקה חזרו להתחמק מריכוזי הצוללות שאהבו להן. מבין כל הפיתוחים הטכנולוגיים שאימצו הבריטים והאמריקנים במהלך שנת 1943, היו שלושה חידושים ספציפיים שהשפיעו באופן קריטי על מהלך המלחמה. אלו הן מגלה כיוון תדר גבוה, מקם או רדאר, ומטוסים בעלי יכולת טיסה ארוכת טווח. כל אחד מהם היה מהפכני בפני עצמו, אבל השילוב של שלושתם היה קטלני. שישים שניות על אקו-לייבלינג, פינה בחסות טורק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אקו-לייבלינג הוא סימון, בדרך כלל בצורת מדבקה או חותמת, שמעיד על כך שהמוצר המדובר אינו מזיק לסביבה. אבל כשאני אומר לא מזיק לסביבה, אני לא מתכוון רק למוצר שמתפרק באופן טבעי אחרי שזורקים אותו לפח, אלא שמירה על הסביבה בהקשר הרבה יותר רחב, לאורך כל מחזור החיים של המוצר. מהפקת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור, המחירה והספקה, וגם כמובן סיום השימוש, מחזור וכדומה. הדרישה לאקו-לייבלינג הגיעה מהצרכנים בסביבות שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחרי שהחלו עולות יותר ויותר טענות שחברות מסחריות שמנסות לרכוב במרכאות על הגל של שמירה על איכות הסביבה, עושות את מה שמכונה greenwashing. מתייגות את המוצרים שלהם כירוקים, אבל למעשה לא עושות דבר או כמעט שום דבר כדי באמת למנוע נזק סביבתי. לשם כך, הוקמו במרוצת השנים ארגונים רבים, רובם ללא מטרת רווח, שמשמשים כגוף צד שלישי, בלתי תלוי, ומעניקים אקו-לייבלינג למוצרים ושירותים שעומדים בתנאי סף מתאימים. תנאי הסף האלה נקבעים בדרך כלל בהתאם לתעשייה או לתחום הרלוונטי של מוצר או שירות. טורק מקפידה על עמידה בתנאי הסף האלה, מוצריה זוכים למספר אקו-לייבלים שונים, כדוגמת אקו-לוגו ו-Green Seal. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים. שמו המלא של מגלה הכיוון היה High Frequency Direction Finder, ובראשי תיבות HFDF, או כפי שכולם כינו אותו, HFDF. ה-HFDF מבוסס על העובדה שגלי רדיו, כמו אלה ששימשו את הצוללות לתקשורת עם החוף, מתפשטים לכל הכיוונים כמו האדוות שיוצרת אבן שנופלת לאגם. דמיינו את עצמכם עומדים על שפת האגם ומביטים באדוות האלה. קל למדי לנחש את הכיוון הכללי ממנו מגיעים הגלים, אבל קשה לדעת את המרחק אל נקודת המקור שלהם. האם היה זה סלע גדול שנפל רחוק מהחוף, או חלוק נחל קטן שנפל ממש קרוב ליבשה? שניהם עשויים ליצור אדוות דומות. ההפדף סיפק מידע דומה. באמצעות הגלאי אפשר היה להבחין בכיוון אל האנטנה המשדרת, אבל לא את המרחק אליה. אבל אם יש ברשותנו שני גלאים, כל אחד במקום אחר, המצב שונה. כל גלאי יכול למצוא את הכיוון אל האנטנה, זאת אומרת את הכיוון אל הצוללת המשדרת, כך שנקודת החיתוך בין שני הכיוונים תעניק לנו את מיקומה המשוער. בסוף שנת 1942 התקינו בעלות הברית גלאי הפדף על ספינות רבות וזכו ביתרון משמעותי על פני הגרמנים. כדי ליישם בהצלחה את טקטיקת להקות הזאבים, היה לצוללות לתאם את הגעתן לנקודת התקיפה בתזמון מתאים, תיאום שדרש תקשורת ענפה. אפילו אם התקשורת האלחוטית הייתה מוצפנת ותוכנה סמוי, ספינות בעלות הברית עדיין היו מסוגלות לזהות את מקור השידור, וזה הספיק להם לרוב כדי לתקוף את הצוללות מבעוד מועד. החידוש השני היה כאמור המקם. הגרמנים היו מודעים לכך שהבריטים מפתחים מערכות מקם לגילוי צוללות וספינות ממרחק רב, אבל הם לא יחסו לכך חשיבות. המקמים הראשונים שהתקינו הבריטים בספינותיהם לא היו יעילים במיוחד. הם היו מסוגלים לאתר צוללת על פני המים במרחק של כמה קילומטרים בלבד, וגם זאת בתנאים אידיאליים. נוסף על כך, הגרמנים פיתחו מכשיר שהיה מסוגל לזהות שידורי מקם, וכך הבחינו הצוללות באיום המתקרב מבעוד מועד וצללו אל המבטחים. השינוי המשמעותי הראשון בתחום הזה התחולל במהלך 1942. הבריטים והאמריקנים החלו להשתמש במקם חדש ששידר גלי רדיו בתדרים גבוהים יותר מבעבר. המקם החדש היה לא רק יעיל ורב עוצמה יותר מקודמיו, הוא היה גם בלתי ניתן לגילוי במכשירים שהיו ברשות הצוללות הגרמניות. במקביל למקם החדש הופיע בזירה גם מטוס חדש, ה-B-24 Liberator. הגרמנים חששו מאוד מיכולותיה התעשייתיות של ארצות הברית, ובצדק. הליברטור מדגים באופן מוצלח מאוד את עוצמת מפעלי התעשייה האמריקנים. זהו המטוס הקרבי המיוצר ביותר בהיסטוריה. למעלה מ-18,000 מטוסים עזבו את פסי הייצור במהלך המלחמה. בשיאה יצרה ארצות הברית מטוס ליברטור אחד בכל 55 דקות. מפעל אחד בלבד של חברת פורד בדטרויט ייצר יותר גופי מטוסים מהתעשייה האווירית היפנית כולה, וכחצי מסך כל התפוקה של מפעלי המטוסים הגרמניים. הליברטור הקובייתי והגדול לא היה מטוס יפה במובן האסתטי של המילה, אבל הוא ניחן בטווח טיסה גדול מאוד ויכולת נסיעה מרשימה. מהרגע שימצאו אותו הבריטים, הם השתמשו בו כדי לסגור את הפער האווירי שבמרכז האוקיינוס האטלנטי, האזור שבו עד אותו הזמן פעלו ספינות בעלות הברית ללא סיוע מטוסי סיור. היו בגרמניה מי שחששו שהבריטים והאמריקנים יצליחו להרכיב מערכות מקם על גבי מטוסיהם, אבל המדענים הגרמנים דחו את החששות. הם העריכו שהמקמים הנוכחיים שבידי בעלות הברית כבדים ומסורבלים מכפי שניתן יהיה לשאת אותם באמצעות מטוס. הערכות המומחים נסמכו על מאמצי פיתוח המקם של הגרמנים עצמם, אבל אלו היו בפיגור משמעותי אחרי הבריטים שנתנו לפיתוח טכנולוגיית המקם עדיפות עליונה אפילו בימים שלפני המלחמה. החל מחודש מרץ 1943 החלו מטוסי הליברטור לשאת מקמים, ושילוב של מטוס סיור בעל טווח ארוך, חימוש מסיבי ויכולת לגלות צוללות גם ביום וגם בלילה, התברר כצירוף מסוכן במיוחד עבור שייטת הצוללות הגרמנית. חודש מרץ של 1943 היה, כפי שציינתי קודם, החודש המוצלח ביותר עבור הצוללות, אבל בתוך חודשיים בלבד, בזכות המטוסים, ההפתח והמקם, הכל השתנה. 41 צוללות גרמניות הושמדו במאי השחור, קרוב לרבע מכלל הצוללות הפעילות בשייטת כולה. מפרץ ביסקאיה בדרום צרפת, שבתחילת המלחמה העניק לגרמנים יתרון עצום על פני בעלות הברית בזכות הנמלים שלחופיו, הפך כעת לעמק המוות. צוללות גרמניות רבות הושמדו במפרץ עוד בטרם הספיקו אפילו לצאת אל האוקיינוס עצמו. על אחת הצוללות שהוטבעו היה פטר דוניץ, בנו של האדמירל. בתחילה האמין דוניץ שהצוללות מסוגלות וצריכות להילחם במטוסי האויב. הנוהל המקובל בקרב מפקדי הצוללות היה שברגע שנצפה מטוס מתקרב, יש לצלול במהירות ולהתרחק מהמקום. הטקטיקה הזו אפשרה לצוללת לחמוק מהמטוס, אבל גם הכריחה אותה לנתק מגע מהשיירה של הערבה. ב-1 במאי פרסם דוניץ פקודה תחת השם מתקפת נגד. על פי הפקודה, על הצוללת נאסר להתחמק ממטוס מתקרב, ועליה לנסות ולהפיל אותו באמצעות תותחים שהיו מותקנים על סיפונה. פקודתו של דוניץ לא הייתה משוללת היגיון. התותחים הגרמניים היו מתקדמים ויעילים, וצוללות גרמניות הצליחו להפיל מטוסי סיור של בעלות הברית לא פעם. אבל דוניץ לא לקח בחשבון את העובדה שהפיקוד הבריטי היה מוכן להקריב בשמחה מטוס תמורת צוללת. לבריטים היו כמה אלפי מטוסי סיור, בעוד שלגרמנים היו רק כמה מאות צוללות. פקודת מתקפת נגד הייתה בתוקף רק 97 ימים לפני שבוטלה, אבל בפרק זמן זה הצליחו מטוסי סיור להטביע 20 צוללות גרמניות ולפגוע קשות ב-17 אחרות, במחיר של 120 מטוסים בלבד. מאי השחור היה סימן לבאות. מאותה הנקודה ואילך איבדו הגרמנים בהדרגה את המומנטום ההתקפי, ומספר הספינות שהצליחו הצוללות להטביע בכל חודש הלך וקטן בהתמדה. קארל דוניץ הבין את חומרת המצב וניסה לעודד ולרומם את מורל אנשיו. הוא ערך ביקורים תכופים בבסיסי הצוללות, שוחח עם הצוותים והבטיח להם שטכנולוגיה מהפכנית שתיכנס לשימוש בקרוב תשנה את מאזן המלחמה מהקצה לקצה. הצוללת סימן 21 הייתה עדיין בשלבי ייצור ראשוניים, אבל המהנדסים הגרמנים לא הפסיקו לשפר ולשכלל את דגמי הצוללות הקיימים ואת ציודה. שני שכלולים שכאלה נכנסו לשימוש בשלהי 1943. הראשון היה טורפדו אקוסטי, טורפדו שהיה מסוגל להתביית על מטרתו בעזרת רעשי המדחף המסתובב במים. הטורפדות הקיימים היו טיפשים, במובן שהם נעו בקו ישר או במסלול מתוכנן מראש מהרגע שנורו ועד שפגעו במטרתם, או שפספסו אותה כמובן. הטורפדו האקוסטי היה מסוגל לכוון את עצמו תוך כדי תנועה במים, וכך לשפר את סיכויי הפגיעה. השכלול השני היה רעיון שהגרמנים גנבו במרכאות מההולנדים. כשכבשה גרמניה את הולנד ב-1940, נלקחו שלל שתי צוללות הולנדיות. המהנדסים הגרמנים גילו שההולנדים יישמו בצוללות שלהם רעיון חדש. צינור מתקפל שאפשר לצוללת לינוק אוויר עבור מנועי הדיזל גם בזמן צלילה, כשהצוללת שקועה בעומק של מספר מטרים ספורים. הרעש שהשמיע צינור האוויר בזמן פעולת המנועים הזכיר לחיילים הגרמנים נחירות של אדם ישן. בגרמנית שנרצ'ן, מילה שמזכירה את המילה to snore באנגלית. מכאן הגיע השם שהעניקו הגרמנים לצינור יניקת האוויר, שנורקל. היה היגיון מסוים ברעיון ההולנדי. מכיוון שרק הקצה העליון של הצינור היה מעל המים, הסיכוי שהצוללת תתגלה היה נמוך יותר מאשר אם הגוף כולו צף על פני הגלים. אף על פי כן, הגרמנים לא התרשמו במיוחד מהשנורקל. הצוללות הגרמניות כזכו תוכננו במקור כך שיבלו את מרבית זמנן מעל המים, והצלילה הייתה במוחם של המהנדסים פעולה שמטרתה העיקרית הייתה רק לאפשר לצוללת לחמוק מתוקפיה. מכיוון שכך, צוללת לא הייתה אמורה לבלות ימים ארוכים מתחת למים, אלא רק שעות ספורות בלבד. המצברים שהניעו את המנוע החשמלי היו פתרון טוב מספיק לפרק זמן קצר שכזה, ולא היה צורך בשנורקל רועש. רק במחצית השנייה של 1943, כשהצוללות הגרמניות היו מוכרחות לבלות זמן רב יותר ויותר מתחת למים, בניסיון לחמוק ממטוסי הסיור של בעלות הברית, נזכרו המהנדסים הגרמנים בשנורקל ההולנדי, והחלו מרכיבים שנורקלים מתקפלים על הצוללות הקיימות. השנורקל העניק לצוללת יתרון מסוים, בעצם העובדה שהמקמים הבריטים והאמריקנים לא היו מסוגלים לגלות את הצינור הצר והארוך בינות לגלים, וכך אפשר לצוללת להתגנב קרוב יותר אל מטרותיהן. אבל בה בעת היו לשנורקל גם חסרונות. למשל, צוללת עם שנורקל מורם הייתה מוגבלת למהירות הפלגה נמוכה, כדי שלחץ המים לא יעקם את הצינור הדק וישבור אותו, וכדי שהרעש שישמיע השנורקל לא יהפוך את הסונר הרגיש של הצוללת לכמעט חסר תועלת. בחודשים הראשונים סבלו השנורקלים מבעיות אמינות קשות, ובמיוחד בשסתום שהותקן בקצה הצינור ושהיה אמור למנוע חדירת מי ים אל המנוע. אם קשה לשסתום ואספקת האוויר החיצונית נחסמה, ניסו מנועי הדיזל לינוק אוויר מכל מקור אפשרי אחר, והמקור הזה היה מטבע הדברים האוויר שבחלל הצוללת. לחץ האוויר בתוך הצוללת ירד בבת אחת, והמלאכים התפתלו על הרצפה שהם סובלים מכאבי אוזניים איומים עד כדי קריאה מוחלטת של אור הטוף. גם הטורפדו האקוסטי לא הגשים את הציפיות ממנו. הטורפדו הצליח להתביית רק על ספינות רועשות במיוחד, ופספס ספינות שנעו במהירות איטית יחסית, כמו ספינות סוחר שהיו מטרותיהן העיקריות של הצוללות. לפחות בשני מקרים שונים טבעו צוללות, כשהטורפדו שירו הסתובב לאחור, ננעל על הרעש שהשמיע הצוללת עצמה ופגע בה. עם הזמן למדו בעלות הברית להפעיל אמצעי הטעיה כנגד הטורפדות, מכשיר שנגרר מאחורי הספינה והשמיע רעשים חזקים במיוחד, וכך הפחיתו עוד יותר מיעילותם. שייטת הצוללות נכנסה לשנת 1944 במצב קשה במיוחד. הצוותים עצמם היו עדיין מסורים מאוד. רובם היו צעירים שגדלו במערכת החינוך הנאצית, עברו שטיפת מוח מסיבית, והאמינו בכל ליבם בחזון הנאצי ובניצחון הארים על בני הגזעים הנחותים. אבל אמונה עיוורת היא לא תחליף ליכולת מעשית, והעליונות הטכנולוגית של בעלות הברית הביאה לתוצאות ברורות. במהלך השנה הביאו הגרמנים 120 ספינות סוחר, במחיר בלתי נתפס של 130 צוללות משלהם. שיעור העבדות בקרב צוותי הצוללות היה 75%. שלושה מכל ארבעה מלאכים שיצאו לים לא שבו ממנו. זה היה שיעור העבדות הגבוה ביותר בצבא הגרמני כולו בכל החזיתות. חיילים שיצאו להפלגה נפרדו מחבריהם כאילו הלכו אל מותם הוודאי. הצוללות זכו למוניטין המפוקפק של ארונות קבורת צפים. הפיקוד הגרמני היה בלחץ, אבל הדגם סימן 21, הצוללת המתקדמת והמהירה שכולם התפללו שתחלץ את הצי הגרמני מהבור העמוק שבו היה נתון, עדיין לא הייתה מוכנה. לוחות הזמנים במספנות הראו שהצוללת הראשונה מהדגם החדש תהיה מוכנה רק בחודש נובמבר של 1945 ולא תיכנס לפעילות מבצעית עד אמצע שנת 1946. הגרמנים ידעו שלוח זמנים זה אינו מתקבל על הדעת. ראשי הצי פנו אל תעשיין גרמני בשם אוטו מרקר, שהיה בעל ניסיון עשיר בייצור המוני של מכוניות, וביקשו את עזרתו בהאצת תהליך הייצור של הצוללות החדשות. מרקר בחן את תהליך הייצור הקיים וזיהה את נקודת התורפה העיקרית שלו. המספנות שייצרו את הצוללות עשו זאת באופן טורי. חלקי הצוללת יוצרו בזה אחר זה ואז הורכבו לכדי גוף שלם. הייצור הטורי היה איטי מאוד. כל חלק יוצר רק כשהחלק הקודם לא היה מוכן, כך ששנה וחצי נדרשו כדי לבנות צוללת אחת. מרקר דרבן את המספנות לשנות את התהליך כולו. במקום לבנות את החלקים בזה אחר זה באותו המפעל, כל מפעל ייצר חלק מסוים מהצוללת, כך שכל המפעלים עבדו במקביל זה לזה. באופן זה הצליח מרקר לקצר את הזמן הדרוש לבניית צוללת שלמה לחצי שנה בלבד, וכבר בתחילת 1945 עזבו הצוללות הראשונות מדגם סימן 21 את פס הייצור. הצוללת המבצעית הראשונה מדגם סימן 21 הייתה U-2511 בפיקוד אדלברט שני, קצין מנוסה ומערך מאוד. ב-30 באפריל 1945 יצאה U-2511 מנמל ברגן שבנורווגיה אל עבר האיים הקריביים לסיור המבצעי הראשון שלה. היא נתגלתה על ידי ספינות קרב בריטיות, אבל כפי שניבאו מהנדסיה, היא ניצלה את מהירותה מתחת למים כדי לחמוק ללא קושי מהספינות ומפצצות העומק שהוטלו עליה. 4 ימים לאחר מכן, ב-4 במאי, זיהתה הצוללת משחטת בריטית בשם HMS נורפוק. שני האמין בפוטנציאל הקרבי של הכלי בפיקודו והחליט להעמיד אותו למבחן המציאות. הוא ירד אל מתחת למים, חדר במהירות ובשקט מופתי דרך מערכי הגילוי וההגנה של המשחטת, והציב את הצוללת שלו במרחק של כ-500 מטרים מהמשחטת. נקודת תקיפה מושלמת, ממש לפי הספר, שממנה למשחטת לא היה סיכוי להינצל. שני לא ירה. באותו הרגע אחז בידיו שדר שהתקבל בהלכות שעות ספורות קודם לכן, הוראת הכניעה של צבא גרמניה. לאחר שהפגין את העליונות הטכנולוגית של הצוללת שלו באופן שאינו משתמע לשני פנים, הורה שני לצוותו להשחית את הצוללת בחזרה לנמל ברגן, שם נכנע בפני כוחות בעלות הברית. כעבור מספר ימים פגש מפקד הצוללת קצינים מהנורפוק וסיפר להם על המפגש ביניהם בים. קציני המשחטת סירבו בתחילה להאמין שהצוללת הצליחה להתקרב לטווח כה קצר מהמשחטת מבלי להתגלות, אבל השתכנעו כשהציג בפניהם שני את רישומי יומן ההפלגה של U-2511. דוניץ, כמו שאר מפקדי הצבא ובחירי השלטון, ידע שהמלחמה עבודה ושכניעה היא רק עניין של זמן. סביר להניח שגם לא הופתע במיוחד לשמוע אודות התאבדותו של היטלר בבונקר שבברלין. ההפתעה האמיתית נכונה לו יממה לאחר מכן, כשקיבל לידיו את צוואתו של הפירר. היטלר מינה אותו, את קארל דוניץ, ליורשו. אף אחד, כולל דוניץ עצמו, לא צפה את הבחירה הדרמטית. היטלר, בהתקף פרנויה על סף תבוסה, החליט שבחירים במפלגה הנאצית, כמו הרמן גרינג והיינריך הימלר, מי שהיו המועמדים הטבעיים להחליף אותו, בגדו בו והפנו לו את גבם ברגעיו האחרונים, והחליט למנות את דוניץ הנאמן למפקדו העליון של הרייך השלישי. דוניץ קיבל את הבשורה על מינויו בבסיס של הצי בצפון גרמניה. למחרת הגיע לבסיס היינריך הימלר לאחר שנמלט מברלין המתפוררת. הוא פסע אל משרדו של דוניץ מלווה בשישה קציני אס-אס. האדמירל תיאר את המפגש המתוח בין השניים במילים האלה. ציטוט. הצעתי לו כיסא והוא התיישב לפני שולחני שעליו, חבוי בין כמה ניירות, היה אקדח עם נצרה פתוחה. מעולם לא עשיתי דבר שכזה, אבל לא היה לי מושג מה תהיה תוצאת הפגישה. הגשתי להימלר את הטלגרמה ובה המינוי שלי. קרא בבקשה, אמרתי. בזמן שקרא את המכתב, הבת תדהמה עלתה על פניו. כל תקווה שהייתה בו נגוזה. הוא החביר, לפסוף התרומם וקד קידה. הרשה לי, הוא אמר, להפוך לסגנך בממשלה החדשה. השבתי לו שהדבר אינו בא בחשבון ושאין לי שום שימוש בשירותיו. הימלר עזב את משרדי באחת בלילה. היינריך הימלר נלכד על ידי הבריטי מספר ימים לאחר מכן והתאבד בתאו. לדוניץ לא היו מחשבות על התאבדות. הוא ידע שהמשימה החשובה ביותר שלו היא לארגן קניעה מסודרת ומהירה ככל לאפשר של הצבא, שכן בשלב הזה של המלחמה כל מוות הוא מוות מיותר לחלוטין. מטרתו הראשית הייתה להעביר כמה שיותר חיילים גרמנים אל החזית המערבית כדי שיוכלו להיכנע לבריטים ולאמריקנים. הגרמנים הרגו כ-20 מיליון חיילים ואזרחים רוסים במהלך הפלישה הכושלת לברית המועצות, והסובייטים לא נטו להתייחס בסלחנות לשבויים גרמניים, אם בכלל לקחו שבויים, זאת אומרת. בשמונה במאי 1945 הורה דוניץ למפקדי הצבא לחתום על הסכמי הקנייה, והמלחמה נסתיימה באופן רשמי. בעלות הברית לכדו כ-150 צוללות. רובן הוטבעו בשנים שלאחר המלחמה, ומיעוטן עדיין מוצגות לרעבה במוזיאונים ברחבי העולם.
Will you state your full name?
Karl Dönitz.
Will you repeat this oath after me? I swear by God.
Schwöre by God.
קארל דוניץ הועמד לדין במסגרת משפטי נירנברג. הוא הורשע בפשעי מלחמה, אבל בזכות העובדה שלא היה מעורב באופן ישיר בשואה ובשאר מעשי הטבח, נידון ל-10 שנות מאסר בלבד. בשנת 1956 יצא לחופשי וחי את שארית חייו בבית כפרי במערב גרמניה. הוא כתב שתי אוטוביוגרפיות על תקופת המלחמה, ומעולם לא הביע חרטה על התפקיד החשוב שמילא במכונה הנאצית הדורסנית, ועל 30,000 החיילים והאזרחים שנהרגו כתוצאה מתקיפת הצוללות. הוא ראה בעצמו חייל נאמן, פטריוט גרמני שעשה את המוטל עליו, כפי שהגנרלים הבריטים, האמריקנים והסובייטים עשו את המוטל עליהם. דוניץ הלך לעולמו בשנת 1980. הגרמנים, אם כן, הפסידו את המלחמה בים לא בגלל היעדר אומץ לב או פיקוד גרוע, אלא בעיקר בגלל שהפסידו במרוץ החימוש הטכנולוגי. אבל למרות התבוסה במלחמה, הידע והניסיון שצברו מהנדסיה בעניין תכנון צוללות מתוחכמות ובנייתן לא נעלם. בשנות ה-50, כחלק משיקום כלכלתה של מערב גרמניה, הרשו לה מעצמות לפתח צוללות חדשות לשם ייצוא במשקל שלא יעלה על 450 טונות, דהיינו צוללות קטנות יחסית. הגרמנים שלו מהמים מספר צוללות טבועות ושיפצו אותן, ולאחר מכן אף החלו לייצא דגמים חדשים לגמרי. צוללות אלה היו אולי זהירות ביחס לצוללות הגרעיניות של האמריקאים והרוסים, אבל הן היו שקטות ועתירות בטכנולוגיה מתוחכמת, וברבות הימים הפכו לאחד ממוצרי הייצוא החשובים ביותר של גרמניה. אחד מדגמי הצוללות הראשונים שפיתחו המספנות הגרמניות בשנות ה-60 היה סימן 206. חיל הים הישראלי, שבחן באותה התקופה מספר דגמי צוללות מתוצרת דנית ואיטלקית, החליט שהצוללות הגרמניות עדיפות עליהן. ההסכם עם הגרמנים נחתם, אבל מסיבות פוליטיות ברורות הוחלט שהייצור יעשה בבריטניה ולא בגרמניה. שמו של הדגם סימן 206 הוסב לדגם גל, וצוללות גל שימשו את חיל הים במשך שנים רבות ובהצלחה רבה. הדגם הבא שפיתחו הגרמנים, סימן 209, נחשב לצוללת הנמכרת ביותר בעולם. 14 ציים רכשו צוללות מדגם זה, ושוב גם אנחנו. אלו הן צוללות הדולפין, הנשק היקר ביותר של צה"ל. גם במקרה הזה, להיסטוריה המורכבת בין שתי המדינות הייתה השפעה על העסקה המתגבשת, במקרה הזה לטובתה של ישראל. הגרמנים מימנו את מרבית העלות של בניית הצוללות היקרות. כך יצא שדווקא מדינת ישראל הייתה לאחת המרוויחות הגדולות מהצלחתה של שייטת הצוללות הגרמנית, מקור גאוותו של היטלר. הגורל, כך נדמה, אינו סובל מחוסר אירוניה. כפי שציינתי בפתיח, בעקבות השידור הראשון של הפרק הזה, קיבלתי מכם המאזינים המון המון תגובות, אז בואו ננצל את העובדה שמדובר בשידור חוזר כדי לתת במה לכמה מהתגובות האלה. אז ראשית, מאזין בשם גבריאל תיקן אותי בנוגע לצוללות הדולפין של חיל הים הישראלי. אני אמרתי בפרק שמדובר בצוללות מדגם 209 של המספנות הגרמניות, ואילו גבריאל מספר כי למעשה היצרן רק הציג את הדולפין כמבוסס על דגם 209 משיקולים שיווקיים, בעוד שבפועל ישנם שינויים מהותיים בין צוללות הדולפין ודגם 209. עם זאת, כותב גבריאל, דגם 209 אכן המשיך להימחר בעשרות מדינות אחרות בכל רחבי העולם. דרור העיר לי על עניין הפרנויה של היטלר והפחד שלו מבגידה של בכירים נאצים. הוא כותב, ההחלטה של היטלר לא לבטוח בבחירים הנאצים לא נבעה רק מפרנויה, אלא מכך שהם היו בוגדנים. הרמן גרינג, לדוגמה, תכנן למנות את עצמו לפירר לאחר מות היטלר. הדברים מתוארים בין היתר בספר נפילת ברלין. יהודה אלידה רשם כמה וכמה הערות מהירות עיניים, וביניהן, הדלק שפיתח וולטר היה ונשאר מסוכן בשל נטייתו להתפוצץ ספונטנית. הצוללת האטומית קורסק היא כנראה הקורבן האחרון של הדלק הזה, שמניע את הטורפדות הרוסיות המהירות. וגם אלמנט נוסף, פחות ידוע, בטקטיקה שהביסה את הצוללות, היה הזרקור המוטס. הבריטים פיתחו שיטה, בה לאחר שהמקם זיהה בלילה צוללת שאינה מודעת לחשיפתה, המפציץ צולל על פי הנחיות מפעיל המקם, ורק ברגע האחרון כמעט, הטייס מדליק זרקור חזק, שמאיר את המטרה לצורך ביות סופי. תודה רבה על כל ההערות והתוספות הנפלאות. כתמיד, אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!